אחד הדברים שאני מאוד שומע בזמן האחרון בכמויות מהורים לילדים זה שבחדר, בבית ספר, בישיבה אמרו לשלוח את הילד או את הילדה לטיפול רגשי. היא המודה החדשה בזמן האחרון. הילד שלכם צריך טיפול רגשי. טיפול רגשי קודם כל עולה הרבה כסף. זה נושא אחד. אבל אני לא מתייחס כרגע לכסף. מה זה טיפול רגשי? למה צריך אותו ומה התועלת? ומה זה טוב ומה זה לא טוב? טיפול רגשי מתחיל מהמילה שילד יש לו בעיות רגשיות. אחרת למה טיפול רגשי? ילד יש לו בעיות רגשיות בגלל הבית, לא בגלל משהו אחר. בעיות רגשיות של ילד זה בית. לא תמיד ולא לגמרי. אבל ברור שאחוז גדול מהנושא של בעיות רגשיות בילד זה הבית שלו. הבית שהוא גדל. ההורים שלו, האחים, האחיות. יש כמה דברים מאוד מאוד מרכזיים בחיים של ילד. דבר ראשון זה הקנאה. הוא מקנה באחים שלו, הוא מקנה באחיות שלו, הוא מקנה בבני דודים שלו. והקנאה לא נשארת קנאה, אלא היא יוצרת דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, בגלל שאני מקנה, אני מרגיש שאני שווה פחות, מוכשר פחות, יכול פחות. זה לא רק קנאה מייצר דימוי עצמי נמוך, לפעמים יש פער אצל ילד בין הכישרונות לבין ההישגים. זאת אומרת, ילד הוא בכישרונות הרבה יותר מתקדם מאשר בתוצאה, מאשר בהישגים שלו. ילד יש לו הרבה פעמים הישגים הרבה יותר נמוכים, מאשר גם אנשים בוגרים סובלים מאוד מהבעיה הזאת של פערים בין הכישרון לבין התוצאה, לבין ההישגים. אבל בילדים זה מאוד מאוד משמעותי. אז זה עושה גם כן בעיות בדימוי העצמי. לפעמים ביקורת של ההורים, טענות של ההורים, זה אתה כן בסדר, זה אתה לא בסדר, זה אתה יכול יותר, אתה לא יכול יותר, אתה כן יכול יותר. כל השאלות, כל הביקורת של ההורים מייצרת אצל ילד דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, יש חבילה שלמה של דברים שהיא בונה לילד את ה, מה שנקרא דימוי עצמי נמוך. והדימוי עצמי הנמוך הוא מייצר את הבעיות הרגשיות. הבעיות הרגשיות מתחילות קודם כל מזה שילד מרגיש אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק מוצלח, אני לא מספיק אוהבים אותי, לא מספיק מעריכים אותי, לא מספיק. יש הרבה דברים שאני לא מספיק. הצד השווה שבהם, שאני לא סוג א', אני קצת סוג ב', אני קצת סוג ג'. וזה מייצר בעיות רגשיות קשות מאוד אצל ילדים. כשאנחנו שולחים ילד לטיפול רגשי, אם לא פתרנו לו את הבעיות בבית, מה יעזור הטיפול הרגשי? בלשון חז"ל קוראים לזה טובל ושרץ בידו. זאת אומרת, אתה מטפל בו, אבל את הבעיה לא פתרת. את הבעיה של הילד לא פתרת, והבעיה שמכוחה נוצר המצב לא פתרת. וטיפול רגשי כמובן לא יעשה לו לא יותר הערכה בבית, לא פחות ביקורת, לא פחות בעיה עם האחים שלו, לא פחות בעיה עם ההישגים שלו. זה הטיפול רגשי לא יכול לפתור. אז מה טיפול רגשי יכול לעזור לילד אם לא פתרנו את הבעיה בבית? זאת אומרת, בעצם טיפול רגשי זה יותר נכון לעשות בבית מאשר בחוץ. היום אנשים מחפשים חיים קלים. אז כמו שלא עובדים יותר מדי לבשל, קונים אוכל מוכן, ולא עובדים יותר מדי לאפות עוגות, קונים עוגות מוכנות, אז מחפשים טיפול רגשי, שאיזה מומחה יעשה לילד טיפול רגשי. זה לא הכיוון. זה לא, אי אפשר בקונדיטוריה לקנות כטיפול רגשי.
אבל גם הילד מקבל זה כאילו זה משהו מקצועי שנותנים לטיפול.
מה זה המקצועי? עוד פעם, מה יעזור משהו? המקווה הכי מהודר, מה עוזר לך עם השרץ בידו? אז זה לא עוזר, שום מקווה לא מתאר אותך עם השרץ בידו. מה עוזר לך הטיפול הרגשי אם הבעיות קיימות, אם הילד מרגיש בבית שהוא כל הזמן סוג ב'. הוא מרגיש ככה בבית. אז מה הטיפול הרגשי יגיד לו? אתה סוג א'? למי הוא יותר מאמין? למה שהוא רואה בעיניים או למה שהמטפל המקצועי אומר לו? תחשוב שנייה, המטפל המקצועי הזה שאומר לו, אתה סוג א', מי החזוני שעד היום לא היה אחד כמוך? בסדר, אבל כשהוא בא הביתה הוא לא נחשב כלום, אז מה זה עוזר הטיפול הרגשי? מה יגיד לו המטפל הרגשי שאני יוריד לו את הקושי? בא עכשיו ט"ו בשבט, הילדים הביאו תעודות. כל הילדים הביאו תעודה, הכל טוב מאוד, הוא הביא הכל 6-7. יש לך טיפול רגשי לבעיה הזאת? למה כולם טוב מאוד ואני 6-7? הילד בבעיה, הילד בבעיה אמיתית עם, 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 עם הדימוי העצמי שלו. ואנחנו צריכים לחשוב בכלל בכיוונים אחרים לגמרי. כל הנושא הזה של טיפול רגשי הוא טעות. כן צריך טיפול רגשי לילד, ודאי שצריך, אבל הטיפול רגשי צריך לבוא מהבית. אנחנו צריכים לזהות מה מציק לילד, איפה הוא מרגיש לא טוב, ואנחנו צריכים לעזור לו איך לקבל את עצמו בצורה חיובית. אני פעם בא אליי אברך עם בעיות קשות בשלום בית. וטיפלתי בו אולי שנתיים. ואחרי שנתיים הוא אומר לי, באמת בעיות קשות מאוד, ממש קשות מאוד. ואחרי שנתיים הוא אומר לי, בפגישה הראשונה אמרתי לי משפט שעשה חצי עבודה. אמרתי לו, איזה משפט אמרתי לך? אמרתי לו שמותר לי גם לעשות טעויות. אמרתי לו, כל אחד מותר לעשות טעויות. לא, אני גדלתי כל החיים אצל אבא שלי שאין דבר כזה לעשות טעויות. אבא שלי לא יכל לקבל שום טעות, וכל טעות שעשיתי זה היה אויום ונוירה. ופתאום מישהו אמר לי שמותר לי לעשות טעויות. זה נשמע נורא בנאלי, נורא טיפשי, כאילו, מה אמרתי לו? אבל זה טיפול רגשי. זה טיפול רגשי. עכשיו, אחרי שאני אומר לו מותר לך לעשות טעויות, וכל פעם שהוא פוגש את אבא שלו, הוא שומע כמה הוא לא שווה עם הטעויות שלו, כמה עזרתי לו כבר. הבעיה נשארה. הבעיה נשארה, כי אז אם הוא נשוי, אז זה יותר קל, הוא כבר לא חי בתוך האבא. אבל אם הוא בחור בבית, ילד בבית, ואבא כל הזמן מסביר לו איפה הוא עושה טעויות, ואבא יושב בשולחן שבת, שבת ט"ו בשבט, אוכלים פירות ט"ו בשבט, ואבא אומר, טוב, עכשיו נראה את התעודות. ופתאום אבא אומר, אתה רואה, כולם יש תעודה, ולך יש כזה תעודה, ואתה יודע שאתה יכול להיות יותר מהם אפילו, אז למה אתה כזה? אז מה עשיתי לו? גם ביישתי אותו, גם אמרתי לו שאתה לא שווה, וגם חידדתי לו את הפערים בין כישורים להישגים. הנה, אתה מוכשר, רק אתה לא הגעת. זה שאומרים לילד, אתה יודע שאתה יכול, אתה יודע שאתה מוכשר. זה עושה בעיות רגשיות, זה לא ממריץ ילד ללמוד. שאני אומר, תשמע, אתה מאוד מוכשר, אתה יכול להיות יותר מכולם, ואתה אחרון בכיתה. אז אנשים חושבים, הנה, אמרתי לו שהוא יכול להיות, הוא יכול להיות ראשון בכיתה, אז עכשיו הוא יתחיל להיות ראשון בכיתה, זה לא נכון. הוא מקבל הרגשה, אני דפוק, אני יכול להיות מוכשר ולא יצא ממני כלום. הפוך, הוא לוקח את זה, אחד קנה אוטו חדש, והוא אומר, נסעתי בעלייה לירושלים, האוטו לא סוחב. הוא משואית, אבל זה אוטו חדש, מה יש לי מחדש אם הוא לא סוחב? מה יש לי מזה שהוא חדש, אבל הוא לא סוחב? אותו דבר פה, אתה מוכשר, אבל אני לא סוחב, אני לא מביא ציונים, אין לי הישגים. למה אין לי הישגים? כי אני סוג ב'. אז תגיד לו, טוב, אם אתה תתאמץ ותעשה ואת זה. הוא התאמצתי ולא הצלחתי. הוא לא... הילד לא מדבר ככה, הילד מרגיש ככה. לא דיברתי מה הוא מדבר. הילד לא מדבר ככה, אבל זה מה שהוא מרגיש. הוא מרגיש הוא מקבל את הדימוי העצמי הנמוך. אחת הבעיות הרגשיות של ילדים זה הבעיה של דימוי עצמי נמוך. ברגע שילד חי עם דימוי עצמי נמוך, הוא בבעיות רגשיות. הוא בבעיות רגשיות. עכשיו, אחד הסכנות הכי גדולות בילד, זה המצב של אני כל כך דפוק שכבר אין לי מה להפסיד. כאילו, גמרנו. אז כבר לא משנה, ככה, ככה, אני כבר אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד, זה עוד הפעם בעיה רגשית. כל הדברים האלה זה בעיות רגשיות. עכשיו, אנחנו צריכים לתת לילד את הטיפול הרגשי בבית. אנחנו צריכים לזהות מה קשה לו, ומה מפריע לו, ולמצוא את הפתרונות בבית. אני צריך לתת לו הרגשה שיש דברים שהוא יותר מכולם. למצוא, אפשר למצוא בכל ילד, יש דברים מסוימים שהילד הזה הוא יותר טוב ויותר מוצלח ויש לו הישגים יותר מוצלח. לא דווקא בלימודים אפילו, יכול להיות בכלל בתחומים אחרים. אבל אני פתאום צריך לתת לו, יש לו את הפינה שלו, יש לו את המקום שלו, שבה גם הוא, כל אדם מחפש איפה להיות מצליח, איפה להיות חשוב, זה תכונה.
אבל איך זה יעזור לו בלימודים?
אני מדבר כרגע על התחום הרגשי. אני מדבר, לא משנה, אני קודם מדבר על התחום הרגשי, בכלל להרגיש שאני שווה. כן? אדם רוצה להרגיש שהוא שווה. כשאנחנו היינו ילדים, לא היה כמו היום, אוטו פח הזבל ששמים את הזבל, ויש כזה מכונה שדוחסת את כל הזבל לפנים. כשאנחנו ילדים, הזבל היה הולך עם מסעית פתוחה, מסעית רגילה, למעלה היה עומד אחד, למטה שלושה פועלים, היו מעלים את הפח, היה פחים קטנים, לא קטנים, אבל לא כאלה, לא מיכלים ענקים. היה מעלה פועל, שני פועלים היו מעלים את הפח למעלה, והפועל שלמעלה שופך את זה לתוך המסעית, ככה לאחד. אז פעם נעמד ליד ישיבת חברון, איזה אחד שהוא עובד באוטו פח הזבל, שהוא מרלה את הפחים. אז הוא אומר לאחד הבחורים מהישיבה, שאני לפי הוותק שלי בעבודה, אני כבר הייתי צריך להיות למעלה. אני כבר לא הייתי צריך להיות זה שמעלה את הפחים למסעית, אני כבר הייתי צריך להיות זה שנמצא למעלה. אבל אני לא אחד שבלגי ואז לא אכפת לי, אני נשאר למטה. אז הבחור הזה סיפר את זה, הבחור הזה סיפר את זה לשולם שבדרון, ומזה יצא אחר כך דרשות, אל תשאלו. מה רב שולם עשה מזה, אבל... אבל ככה היה מייסה. עכשיו, מה מונח פה? מונח פה יסוד בנפש האדם, שגם כשאני עובד באוטו פח הזבל, יש מקום, יש הרי סיפור מפורסם, יש סיפור מפורסם על קוויגר. קוויגר היה גודל הדור בתורה ובירת שמיים והכל, אבל גם בענבה. הענבה של קוויגר זה היה משהו שכמעט לא רואים. ובשנים הראשונות, למרות שהיה כזה גאון, הוא לא רוצה להיות רב ולא רוצה להתפרנס משום צורה של רבנות. אבל לאט לאט המשפחה גדלה וכבר צריך פרנסה, כבר אי אפשר להסתדר. אז הוא הלך ושאל אותם בעיר שמה, אם הם צריכים אחד בלן שיעבוד במקווה, בתור בלן. אז הגבאים אמרו, מה גודל הדור, קוויגר, אנחנו נעשה אותה, אמרו לכם שחיים קניאבסקי בא לבקש להיות בלן, מי היה לוקח אותו? הוא לא, אנחנו לא ניקח אדם כזה, מה פתאום בלן? אז קוויגר ראה ככה, אז הולך לאיזה עיר שאף אחד לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, ושאל אותם אם הם צריכים בלן למקווה. אז הם אמרו לו, בלן הם לא צריכים, אבל הם צריכים עוזר לבלן. אז הוא אמר, בסדר, הוא מוכן, הוא צריך פרנסה, הוא מוכן. אז התחיל לעבוד בתור עוזר של הבלן במקווה. בקיצור, גאון הוא היה, אילו הוא היה, אז תוך שלושה ימים היה לו איזה רעיון שאם יעשו את העבודה של המקווה בצורה שונה, יהיה הרבה יותר תועלת. היה לו איזה רעיון איך לתפעל את המקווה. אז הוא אומר לבלן, תשמע, עלה לי רעיון, שאולי נעשה את הזה ככה, אז יהיה יותר תועלת. אומר לו הבלן, אני 30 שנה בלן, אתה אחרי שלושה ימים רוצה לתת לי עצות? אז הוא קם והתפטר. שאלו אותו, למה התפטרת? אז הוא אומר, גיליתי שבשביל להיות בעל גיא ולא צריך להיות רב, אפשר להיות בלן. אז לא... מה מונח פה בדברים האלה? מונח פה שבאמת אנחנו יכולים לקחת ילד ולתת לו איזה משהו ששם אתה גודל הדור, ששם אתה הכי חשוב בבית, ששם... זה לא חייב דווקא בלימודים. אבל אנחנו יכולים למצוא כל מיני תחומים, כל מיני דברים, שבהם אתה המיוחד, אתה... אז הוא יש לו גם כן איזה ממלכה, יש לו גם כן איזה משהו שהוא שווה יותר מאחרים. אז בסדר, אז הם שווים בזה, אני שווה בזה. עכשיו, שאלה מי יותר חשוב, מה יותר חשוב, מה יותר חשוב, זה יותר... זה כבר שאלה פחות חשובה. אבל העיקר, אני פה ה... אני פה ה... וזה נקודה שהרבה פעמים הורים מרגישים, אם אני אתן לו לגיטימציה, ניקח את הילד הזה שמביא תעודה, הכל 6-7 ולפעמים גם פחות מזה. הוא באמת מוכשר, הוא באמת יכול. אז מה אבא חושב? אם אני אתן לו לגיטימציה, שבשבילי הוא קשר גם ככה, אני בעצם פושע. אני פושע שאני לא מוציא מהילד את הפוטנציאל שאני יכול להוציא. הרבה פעמים אבא מרגיש, אני הייתי יכול להוציא מהילד את הפוטנציאל, ואני לא מוציא את זה ממנו. ואתה לא מבין שאתה לא מוציא את הפוטנציאל, בגלל שלילד יש בעיות רגשיות. זה הפוך. כל מה שהילד לא מסוגל ללמוד. יש דבר שצריכים לדעת לגבי לימוד של ילדים. יש מושג שנקרא סטימה סמויכין. ילד שיש לו דימוי עצמי נמוך, יש לו סטימה סמויכין. הוא לא מבין את הגמרא, הוא לא מבין את הלימוד. וזה לא יעזור לנו שום דבר. בגלל הבעיה שהילד נסתם לו המוח. ילד שמרגיש שהוא סוג ב', ילד שמרגיש שאין אליו הערכה, הוא לא יכול ללמוד. עכשיו, אנחנו רואים שהוא לא לומד, אבל אנחנו אומרים לו, אתה לא לומד, ואנחנו צועקים עליו שאתה לא לומד, ומבזים אותו, אז עוד יותר נהיה לו דימוי עצמי נמוך, ועוד יותר נסתם לו המוח, ועוד יותר הוא לא יכול ללמוד, וזה מעגל שלא נגמר. עכשיו, אני צריך לחפש איזשהו דבר, יש וורד של רבי איזק שר אמר שמי שלומד הלכות כיבוד אב ואם ברמב״ם, בשולחן אורך, אז הוא רואה שאדם צריך לכבד את אבא שלו כאילו שאבא שלו גודל הדור. גדרי הלוכה בכיבוד אב, אדם צריך לכבד אבא כאילו שהוא גודל הדור. אומר רבי איזק, מה יעשה אדם שאבא שלו קטן הדור? הרי גם יש כזה אדם. יש אדם שאבא שלו לא גודל הדור, קטן הדור. אז איך הוא יכבד אותו עם בכאלה גדורים? אז הוא אומר, בכל אדם יש לפחות נקודה אחת באישיות שלו שבה הוא גודל הדור. תסתכל עליו דרך הנקודה הזאת. זאת אומרת, יש דבר כזה, אתה יכול למצוא בכל אדם. נכון, אבא שלך מארץ, ואבא שלך לא כל כך מדקדק בהלוך וזה, אבל הוא אדם ישר. הוא אדם ישר, הוא אף פעם לא משקר, אף פעם לא מרמה, הוא ישר. קח את הישר הזה, ותגיד, הנה, ביושר אבא שלי גדול הדור. סתם, אני אתן דוגמה. יהודי מארץ, יהודי פשוט, אבל יש אנשים מאוד מאוד פשוטים, אבל הם ישרים. הם ישרים. אז אני לוקח את הנקודה של יושר באדם הזה, או האדם הזה הוא חרוץ. או האדם הזה הוא, יש כל מיני דברים, הוא יש לו לב טוב. אני יכול למצוא בכל אדם איזה פרט מסוים ולהסתכל עליו דרך הפרט הזה. עכשיו, בילד זה עוד יותר. בילד זה הרבה יותר חזק. אני צריך לתת לילד הרגשה שאתה תסתכל על עצמך דרך הפרט הזה. לא אני מסתכל עליך דרך הפרט הזה, אני אלמד אותך, תראה את עצמך דרך הפרט הזה. אם אתה תראה את עצמך דרך הדברים החיוביים שלך, אז נכון, ששם זה לא המגרש שלך, אבל יש מקום אחר שזה... בעצם, מאיפה התחילה כל תנועת ההשכלה? אם נחשוב, כל התנועה הזאת שנקראת תנועת ההשכלה, שזה היית החורבן הכי גדול על עם ישראל, מאיפה זה התחיל? זה סך הכל 100 שנה אחורה, ההשכלה, או קצת 150 שנה. ממה זה התחיל? עד אז, אדם לא היה לו כבוד בעם ישראל, שום אדם, לא היה לו כבוד בעם ישראל, אם הוא לא היה תלמיד חוכם, אם הוא לא היה ירא שמיים, אם הוא לא היה בעל מידס, רק אנשים שהיו תלמיד החכמים וירא שמיים, בעלי מידות, היה להם כבוד בעם. אבל מי שלא, אין לו, מי שלא תלמיד חוכם, אז הוא לא היה לו כבוד, לא היה לו מעמד. נו, להיות תלמיד חוכם זה מאמץ לא קטן, זה הרבה שעות לימוד והרבה התנהגות נכונה, זה כמו שאומרים, בלשון של טייסים, הרבה שעות טיסה. זה לא משהו קטן. אז יש כאלה שאת הכבוד רצו, אבל הם לא רצו את המאמץ, לא רצו כל כך להתאמץ, לא רצו כל כך לחייב את עצמם. אז הם המציאו שיטה. הם באו ואמרו, מי אומר סרדת כל השס בשביל להיות משהו? מספיק שיודעים דקדוק. מספיק שיודעים תנ"ך. הנה, אם אני יודע דקדוק, אני יודע תנ"ך, אני כבר גודל, זה כבר מספיק, לא צריך יותר מזה. זה התחיל עם דקדוק בתנ"ך, אחר כך עבר למתמטיקה ופיזיקה ודברים אחרים, אבל זה התחיל אפילו עם קודש, כאילו, המשכילים הראשונים התחילו, אנשים לא יודעים סוד, אבל החזון איש לא למד אף פעם בש"ס וילנה. אף פעם הוא לא הסכים ללמוד בש"ס וילנה. למה? כי את ההגעות של ש"ס וילנה, היה בית דפוס של האלמנה והאחים רום, שם הדפיסו את ש"ס וילנה. את ההגעות של ש"ס וילנה עשה מוישה מנדלסון, שהיה ראש המשכילים. ולכן החזון איש לא הסכים אף פעם ללמוד בש"ס וילנה. אבל, אז תחשבו, מי זה היה משכילים? אדם שבכל זאת יכול לעשות הגעות על הש"ס, זה לא היה איזה. אבל מה? הוא בא עם השקופה. הוא בא עם השקופה שלא צריך לדעת ש"ס. מספיק לדעת דקדוק, לדעת תנ"ך. אז כאילו, מה אתה עושה? אתה בא ואומר, אני גם במשהו קטן יכול להיות, בלי להתאמץ. עכשיו, זה הוליד אחר כך עוד דברים ועוד דברים, אבל מפה זה התחיל, מפה התחיל כל האסכולה התחילה מתאוות כבוד של אנשים שלא יכלו לקבל את זה בדרך הישרה. עכשיו, אותו דבר זה פה. אנחנו צריכים לתת לילד הרגשה שדרך כל מיני דברים טובים שיש לו כרגע, הוא כן שווה. הוא כן משהו. עכשיו, ברגע שילד מרגיש שהוא משהו והוא שווה, יש לו גם כוח נפשי ללמוד. יש לו גם כוח נפשי להתאמץ בלימוד. יש לו... אבל ילד מרגיש, בין כל אני לא שווה, אז מה אני אלך להתאמץ בלימוד? מה אני אלך ללמוד? היה רבי סזלמן, הוא היה גאון בלהעמיד תלמידים. רבי סזלמן, שהיו באים אליו בחורים, בקושי יודעים באיזה צד של הגמרא נמצא רש"י, בקושי באיזה צד של הגמרא נמצא תוספות. לא ידעו מה החיים שלהם. היו ברב סזלמן כאילו לשאול אותו שאלה בלימוד, מה שהם שמעו משהו מאיזה בחור, שיחקו אותה. ורבי סזלמן היה אומר, אתה מתכוון לשאלה הזאת והזאת, מראה לו שהוא שאל שאלה של רב קוויגר, או שאלה של הקציס, הוא מתפעל ממנו. רבי סזלמן היה ממש מתפעל מהבחורים האלה ומראה להם זה, וככה תופס אותם. והיה מכניס אותם ללימוד. זה היה ידוע שרבי סזלמן היה מכניס המון בחורים ללימוד דרך המשחק שהיה משחק איתם, כאילו הם ממש... וזה השיטה של טיפול רגשי בעצם. שאני לוקח בחור ונותן לו... כמובן, יש שיטות אחרות, אבל השיטות האחרות הן רק ליחידי סגולה. בכלם לימדו בחור, תטבע מעצמך עד הסוף ביקורת, עד הסוף. אם הזזת את הראש, מקום לא נכון, זה כבר לא בסדר. אבל במספרים, כמה היה בכלם? מספרים, כל כלם היה 30-40 בחורים. למה? לא בגלל שהם לא הצליחו, לא היה להם רשם מספיק טוב, אלא בגלל שזה באמת, השיטה הזאת היא טובה ליחידי סגולה. יש יחידי סגולה שאפשר לגדל אותם מתוך תביעה, מתוך אבל ילד רגיל, צריכים לתת לו עידוד, צריכים לתת לו הרגשה שהוא שווה, צריכים לתת לו הרגשה שאנחנו מעריכים אותו על כל מיני דברים שהוא כן טוב. לחפש מתחת לאדמה דברים חיוביים בילד, דברים... אם אבא אומר, אני רוצה שביום שישי אתה תצחצח לי נעליים, כי אתה מצחצח יותר טוב מכל האחים שלך. זה כלום, אבל בשביל הילד זה המון, כי כל הילדים שמעו שהוא מצחצח יותר טוב מכולם. תגיד, אז מה הגדלס לצחצח נעליים? כל ערבי יודע לצחצח נעליים? אבל זה ככה, זה ככה. והראיה, שאומרים למישהו, אתה נהג מצוין, הוא מאוד מתמלא גייבה. על מה אתה מתגאה? הרי כל ערבי יודע לנהוג. אבל זה ככה. אבל זה ככה. זה התכונה. זה התכונה של בני אדם, שאם אני נותן לו משהו שאני אומר לו. וזה שיטה. אנחנו צריכים לחפש שיטה איך לבנות לילד דימוי עצמי שהוא חיובי. ברגע שאני בונה לו דימוי עצמי חיובי, ברגע שאני נותן לו... נכון, אתה מקנה באחים שלך, אבל גם להם יש מה לקנה בך. זאת אומרת, זה לא שהם הצליחו ואתה לא הצלח. זה לא שאתה שווה והם לא שווים, וכן להפך. אלא יש לך את הדברים שלך, להם יש את הדברים שלהם. וכל אחד נמדד במדד אחר ובצורה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, בשבילנו, אתה טוב איך שאתה. לא חייב תעודה, הכל טוב מאוד. וגם תעודה כזאת, בשבילנו זה טוב גם ככה, אתה טוב בשבילנו גם ככה. לא, כי אני לא בא ממקום של צדוקה, אני בא ממקום של, אני באמת מקבל אותך כמו שאתה. אני מקבל אותך כמו שאתה, זה צריך להיות אמיתי, זה לא צריך להיות הצגה. אנחנו צריכים מראש לדעת, לא תמיד, אלה שקיבלו הכל טוב מאוד, יצאו בסוף הכי מוצלחים בחיים, ולא תמיד אלה שקיבלו 6-7 יצאו בסוף הכי... במבחן התוצאה רואים דברים הפוכים לגמרי, הפוכים לגמרי. זה לא... נכון שיש סיפורים על, 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 על הגויין שבגיל 9 ידע את השס בעל פה, אבל לא הגויין, אבל יש אחרים שבגיל 9 לא ידעו משנה אחת כנורמלי, ונעשו פוסקים מובהקים, ונעשו אנשים ברמה שכולם, כל העיניים באות אליהם. זה דברים ידועים, זה לא, אין נוסחה. אין נוסחה להגיד לילד, בגלל שהיום אתה ככה, אז אתה עבוד. זה לא נכון, וכן להפך. יש ילדים שהיו מאוד מוצלחים, ואחר כך לא יצא מהם כלום, לא יצא מהם שום דבר. לכן זה לא דברים. אנחנו צריכים גם מתוך עצמנו לדעת שלא תמיד יש מסלול מסודר שאם ילד הולך בו הוא מצליח, ואם הילד לא בדיוק המסלול, הוא לא מצליח. אני שמעתי לפני כמה זמן, אני שמעתי על בחור שילד שהיה בחיידר וכן למד ולא למד ושלחו אותו ולא שלחו אותו. הסוף היה שכיתות זין ח' הוא כבר לא היה בכלל בחיידר. אבא שלו שכר לו אברך פרטי שילמד איתו בבית, כבר לא היה שייך שילך לחיידר. עד כדי כך הילד הסתבך. ברגע שלחו אותו לישיבה קטנה טיפולית. כי הילד היה בכלל... ישיבה קטנה של ילדים עם בעיות קשב וריכוז, ישיבה קטנה של ילדים עם... ושם בישיבה קטנה הטיפולית הזאת היה מטפל שתפס אותו והרים אותו מבחינה רגשית. והיום הוא בחור, אני לא אגיד שמות שלא לא, לא יזהו, אבל הוא לומד באחד הישיבות הטובות, והוא בחור מספר אחד בישיבה שהוא לומד. בישיבות הטובות ממש. הוא בחור הכי טוב שם בישיבה. והראש ישיבה של הישיבה הטיפולית, של הישיבה קטנה שהוא למד, אמר לי שכשהבחור הזה יתרס, אני לא אבוא לאירוסין שלו. כי אם אני אבוא לאירוסין שלו, יחשבו, זה בחור סוג ב' שהוא למד אצלי, והיום הוא בחור סוג א', אז אני לא יכול לבייש אותו, אני לא יכול לבוא לו לחתונה שלו, לא לאירוסין שלו, כדי לא לבייש אותו. כי אנשים לא יכולים בכלל להבין איך בחור שלמד בכזה ישיבה טיפולית, הוא היום בחור הכי טוב בישיבה. אנשים לא יבינו את זה. אז מה הם יגידו? חושבים שהוא הכי טוב, הוא לא הכי טוב. אבל זה אמס. אני אומר לכם סיפור שהוא אמס. אני דיברתי עם המגיד שיעור שלו, עם הראש שיבה שלו, דיברתי עם כל הצוות, גם של הישיבה קטנה, גם של הישיבה גדלה. בחור. בחור שכבר היה לגמרי, כמו שאומרים, מחוץ לכל המערכת. ובכל זאת אפשר לבנות אותו. אין בחור שאי אפשר לבנות. אבל מה? לנו אין סבלנות. אנחנו רוצים תוצאות מהיום להיום. או שהיום הוא מצוין, או שהוא ילד לא שווה. או שיש לנו בעיה איתו. ולפעמים צריך לדעת שילד, יש לו לפעמים התפתחות. יש לי במשפחה, יש לי ילד שנולד עם תסמונת דאון. תסמונת דאון בעצם זה סוג של פיגור. זה סוג של פיגור. והילד הזה מטופל עם הרבה רגש, עם הרבה אהבה, בצורה מאוד מאוד קיצונית. הרגש והאהבה שהילד הזה מקבל זה בצורה קיצונית. הילד הזה עכשיו בן 4, הוא עבר אבחון מקצועי מאוד, והתוצאות של האבחון היו שהוא מפותח לגיל 2.5, זאת אומרת, חסר לו 1.5 בהתפתחות, אבל לגיל 2.5 הוא 100. זאת אומרת, אין לו גרם אחד פחות מילד נורמלי של שנתיים. בשנתיים וחצי הוא 100%. אז אמרתי להורים, טוב, אז בגיל 20 הוא יהיה כמו 18, אז מה קרה? כאילו... אז כולם צחקו עליי, אמרו שאני סתם מפנטז. ואני אומר לכם שאני לא מפנטז, לא שיש לי רוח הקודש. אבל יש דבר כזה, אפשר כל ילד לפתח. אפשר כל ילד לפתח. השאלה באיזה קצב. יש כאלה שהקצב שלהם יותר איטי, ויש כאלה שהקצב שלהם יותר גבוה. אנחנו, בגלל שאנחנו, יש לנו ציפיות מסוימות, וגם אני הייתי ילד, וגם אני הבאתי ציונים, ואני אף פעם לא הבאתי הכל 6-7. אז סליחה, מה זה צריך להיות? כאילו, ההרגשה של האבא. גם אני הייתי פעם ילד, האחים שלי היו ילדים. אף אחד לא הביא כזה תעודה. מאיפה המשפחה שלנו יש כאלה תעודות? כאילו מה? לפעמים האמא לוחשת לו אוזן, לי כן היה כאלה תעודות, אבל שלא ידעו. אבל לפעמים... אבל לפעמים לא. אבל אנחנו צריכים ללמוד לקבל ילד כמו שהוא, ושיהיה לנו את הסבלנות, שיהיה לנו את הסבלנות, שלפעמים ההתפתחות של הילד היא יותר איטית. קחו דוגמה, כן? יש ילד בגיל 13, נהיה בר מצווה. אבא קנה לו תפילין, אבא קנה לו סידור חדש. הוא בא לבית הכנסת, הוא מתחיל להתפלל ברצינות, רואים פתאום תפילה לא של ילד, תפילה של בחור. פתאום אנחנו רואים, הוא כבר לא מתפלל כמו ילד, הוא מתפלל כמו בחור. יש ילד, שנתיים אחרי הבר מצווה, יותר מ-10 דקות אין לו סבלנות. אין לו סבלנות, הוא יוצא מדעתו. אז בהתחלה הוא רק הולך לשירותים, או רק זה, אחר כך הוא כאילו לא מצא איפה לטול ידיים, אני לא יודע, לא חזר בזמן. אין לו סבלנות, אין לו סבלנות. וגם כשהוא מתפלל, עוד, כמו שאומר, אנחנו עוד לא אמרנו, סלח לנו, הוא כבר אמר, אוי זה שולם. למה? זה יותר ירא שמיים, זה פחות ירא שמיים? לא. הבשלות של הילד, ילד שמתבשל יותר מהר, ויש ילד שמתבשל יותר לאט. עכשיו, לכל נושא יש בשלות אחרת. לתפילה יש בשלות אחרת, להתנהגות יש בשלות אחרת, ללימודים יש בשלות אחרת. לכל תחום בחיים יש קצב של בשלות, שכל ילד יש לו קצב אחר או בשלות. ואנחנו לא תמיד סבלנים, לא תמיד מבינים שלא נורא, מה שהוא לא עושה היום, הוא יעשה מחר, הוא יעשה עוד שנה, הוא יעשה עוד שנתיים, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. ואם אין לנו את התוצאות כאן ועכשיו, אנחנו מתאכזבים. אנחנו מתאכזבים, הילד מרגיש שהוא סוג ב'. זה מעגל. הילד מרגיש שהוא סוג ב', אין לו כוח ואין לו חשק ואין לו סבלנות ללמוד. זאת אומרת, זה מין מעגל כזה שלא נגמר. שלא נגמר. ובעצם הטיפול הרגשי הוא לתת לילד את ההרגשה שאנחנו מקבלים אותך כמו שאתה מצד אחד, בדברים שאתה לא, ובדברים שאתה כן, אז לא דווקא מה שכולם חושבים את הכן, אלא לך יש את הכן שלך. זה החלק הכי חשוב. למצוא בכל ילד באיזה דברים אנחנו לוקחים ערב פסח. אנחנו לוקחים לילד, אחרי שגמרו לנקות, תבדוק אתה אם זה מספיק נקי, כי אתה יודע לבדוק יותר טוב מכולם. אף אחד לא יודע לבדוק כמוך. כלום, זה סתם מילים. אבל אצל ילד לפעמים, מבחינה רגשית, עשיתי לו את כל העולם. עשיתי לו את כל העולם. אני צריך להפקיד כסף בבנק. יש לי חבילה של כסף. אני אומר לילד, תספור לי אתה את הכסף, רק עליך אני סומך. עוד פעם, דברים שטותיים. לא, לא. לא מי יודע מה, אבל זה הכל, זה הכל דברים רגשיים. הכל דברים רגשיים. ואני נותן לילד הרגשה, יש דברים שאתה יותר מכולם, אז הילד מתחיל להרגיש שהוא שווה. אני נותן לילד הרגשה שאני לא מחכה ממך למה שאתה לא יכול. אני מחכה ממך למה שאתה כן יכול, לא יכול בפוטנציאל, אלא יכול בתוצאה. צריך להבדיל בין יכול בפוטנציאל, בקישרן, הוא יכול המון. בקישרן הוא יכול המון. בתוצאה הוא לא מביא לי כלום. אז צריך לחשוב, למה באמת ילד הוא כל כך מוכשר? אני זוכר, שאלתי פעם פסיכולוג מאוד גדול. אחד הפסיכולוגים הכי גדולים בעולם, היה אחד גרינבלד באמריקה, היה יהודי, תלמיד חכם גדול, ירא שמיים גדול. והוא היחידי שהסטייפלר לא אחד מפסיכולוגים בכלל, חוץ מהגרינבלד הזה, ממנו הוא אחד. הוא הוציא ספר עם מכתבים בינו לבין הסטייפלר בפסיכולוגיה, ספר מעניין. בכל אופן, אני שאלתי אותו, תן לי שיטה, איך אפשר לגרום שבחורים יהיה להם חשק ללמוד? שאלתי אותו, איך אפשר לעשות לבחורים שיהיה להם חשק ללמוד? אז הוא אומר, ראית פעם שבא אמבולנס איזה מישהו פה ברחוב שאתה גר? אמרתי לו, כן. אמר, ומה קורה כשבא אמבולנס? אמרתי, כל הילדים של השכונה נעמדים מסביב לאמבולנס, וחלק גם עולים עם הרופא למעלה לתוך ה... אז הוא שואל אותי, למה באים כל הילדים של השכונה לאמבולנס? כי הם סקרנים, נכון? יש תכונה של סקרנות, והם באים לראות מי זה, מה זה, מה קרה. הוא אומר, למה הסקרנות הזאת לא עושה שילד ירצה ללמוד? הוא אומר, באותו סקרנות שהוא רץ אחרי האמבולנס, בעצם הוא היה צריך לרוץ לדעת מה החומר, מה יש ללמוד פה. הוא אומר, הם לא סקרנים ללמוד כי יש להם בעיות רגשיות, ובאמבולנס אין להם בעיות רגשיות. הוא אומר, זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. הוא אומר, יש להם בעיות רגשיות. תטפל בעיות הרגשיות שלהם ירצו ללמוד. ואנחנו הולכים הפוך. אנחנו רואים שהם לא לומדים, אנחנו עושים להם בעיות רגשיות. אנחנו מייצרים את הבעיות הרגשיות כשאנחנו רואים שהם לא לומדים. אחרי שאנחנו מייצרים את הבעיות הרגשיות, אז הם באמת לא לומדים. אז הנבואה מגשמה את עצמה. אז הנה הוכחה שאני צדקתי שהוא לא בסדר כי הוא עוד יותר לא לומד. אז הנה, אני צודק ואני צועק עליו. וזה הכל הפוך על הפוך. וטיפול רגשי זה, כמו שאמרתי, קודם כל חייב לבוא מהבית, קודם כל מההורים ומהאחים ומהאחיות, והאחים והאחיות מייחסים לילד לפי מה שהם רואים שההורים מתייחסים. זה תמיד הכלל. איך שההורים נותנים לילד להרגשה, כך האחים והאחיות שלו גם מתייחסים אליו בצורה כזאת. וכשילד אומר, אני תלמיד יותר טוב ממנו ואותו אוהבים יותר ממני, זה מצב הכי בריא בבית. למרות שלנו נדמה שזה הפוך. זאת אומרת, לנו נדמה ש... כי אתה שאתה תלמיד טוב, אז יש לך דימוי עצמי גבוה, אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש על הגובה. הוא מסכן, מרגיש שהוא סוג ב', אז אני צריך לתת לו יותר מה שאני אתן לו, לא לתת לו פחות. לא צריך לדאוג בשנה הראשונה של המדינה, סיפר לי יהודי פה בירושלים, התחילו להקים ישיבות, התחילו להקים בארץ כל מיני ישיבות. אז בא איזה תורם מאוד גדול, ורצה לתת כסף שיבנו בניין גדול של ישיבה, בניין שלם, המון כסף הוא רצה לתת. אז הוא בא לחזון איש, אז החזון איש אומר לו, תעשה ישיבה לספרדים. אז הוא שואל אותו, למה? הוא אומר, האשכנזים יודעים לארגן כסף, הספרדים עוד לא מאורגנים בזה, ואין מי שידאג להם, אז צריך לדאוג לאלה, לא לאלה. הוא אומר, אבל... בלי אבל, צריך לדאוג למי שצריך לדאוג. זה הצורה. קח את הילדים החלשים, תן להם יותר תשומת לב, תן להם יותר אהבה, תן להם יותר כבוד, תן להם יותר רגש, הם יהיו יותר טובים. וזה הטיפול הרגשי. זה הטיפול הרגשי האמיתי שאנחנו צריכים לתת לילדים. לשלוח לפסיכולוג מומחה, הכי מומחה בעולם, שייתן טיפול רגשי, אם בבית הילד מרגיש לא טוב, אז זה טובל ושרץ בידו. שום דבר לא עשינו. לא עשינו דבר עם הילד. לא פתרנו לו שום בעיה. עכשיו, טיפול רגשי זה גם לא חי נושא את עצמו. זאת אומרת, טיפול רגשי זה אף פעם לא דבר שהוא לבד. יש גם עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לצרף לדבר שנקרא טיפול רגשי. לפעמים ילד לא לומד לא רק בגלל בעיות רגשיות. לפעמים יש בעיות אחרות. צריכים לחפש אותם, לזהות אותם. כמו שילד שלא לא רואה טוב בלוח או בספר, אז עד שאני לא מזהה שהוא צריך משקפיים, אז הוא לא רואה. אחרי שאני מזהה שהוא צריך משקפיים, אז הוא כן רואה. או ילד שיש לו דיסלקציה. אנחנו רואים שהוא לא יכול לקרוא, ואנחנו מחפשים מתחת לאדמה, למה הוא לא לומד לקרוא? ואם תגלה בזמן שיש לו דיסלקציה ותטפל בזה בזמן, אז הוא כן ידע לקרוא. אז הוא כן יפתור את הבעיה. אבל אם אנחנו לא מגלים את זה בזמן, כשאנחנו מגלים זה כבר מאוחר, כי הוא כבר מרגיש שהוא סוג ב', כי הוא כבר מרגיש שהוא צריך לרמות, הוא מרגיש, יש ילדים שקוראים תשובות בשיעורי בית בכיתה ממחברת ריקה. לומדים בעל פה את השאלות ואת התשובות, והמורה אומרת, שאלה מספר 5, תקרא. והוא קורא, והוא באמת יודע הכל, אבל הוא לא יודע לכתוב ולא יודע לקרוא, כי יש לו דיסלקציה. והוא מרגיש שהוא חי ברמאות. עכשיו, הרמאות לא תיגמר פה, היא תיגמר בכל דבר. אז בלי להרגיש שאני מחנך אותו להיות רמאי, לא להיות ישר. בלי להרגיש. כי הוא לא יכול לשרוד בלי לרמות. כי הוא לא יכול להגיד, אני לא יודע לקרוא. מה, אתה מפגר? ילד בן 9, ילד בן 10, לא יודע לקרוא. ומי השם? מי שלא הלך לבדוק, אולי יש לו דיסלקציה. וכן על זה הדרך. יש כל מיני בעיות, יש כל מיני קשיים של ילדים, שאנחנו כהורים לא מזהים אותם בזמן, ולא מטפלים בהם בזמן. היה פעם סיפור על בחור שלמד בישיבה, וכל הציונים שלו אפס. אפס. לא הבין כלום, לא ידע כלום. והישיבה אמרה על האבא, תשמע, הילד שלך ילד טוב, אבל אנחנו לא יכולים להחזיק אותו, הוא לא אפס, הכל אפס. אז אבא העביר אותו לישיבה אחרת. אותו דבר בישיבה אחרת. בקיצור, הילד עבר 5-6 ישיבות, ובכל מקום היה צריך לעזוב, כי הוא אפס. אבל בסוף מישהו אמר לאבא, עצה, תכניס אותו באיזה כולל, תזכור אברך, תן לו, תן לו משכורת, שהוא ילמד עם המשך חברותה, והוא עשה את זה. הוא עשה את זה, תוך שנה הוא נהיה למדן יותר מכל הכולל. הוא היה בחור צעיר, ילד, והם היו אנשים נשואים מבוגרים, והוא פתאום ידע יותר טוב מכולם. אף אחד לא הבין מה זה. איך יכול להיות דבר כזה? הוא היה כל הזמן אפס. מה מתברר? לילד הזה היה רק קושי אחד בחיים. היה קושי להבין מושגים במופשט. מה פירוש מושגים במופשט? למשל, אם אני אומר לכם, חלות של הקדש, חלות של, 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 של תנאי, חלות של, של, שאני מקבל עליי חיובי שמירה. כל המילים האלה, אפשר להמחיש אותם? מישהו יכול לצייר לי איך נראה חלות של הקדש? מישהו יכול לצייר לי? יש המון, המון חלק גדול מהלימוד שלנו, הוא מאופשט, הוא מילים שאני לא יכול להמחיש אותם, אני לא יכול לצייר אותם. אני לא יכול להראות לך לא טומאה ולא טהרה ולא הקדש ולא חולין ולא... וכולי וכולי, כמעט בכל תחום. אפילו המילה שיבוד. המילה הפשוטה, שיבוד. מה זה שיבוד? תראה לי, תצייר לי שיבוד. איך נראה שיבוד? כל הדברים האלה, רוב הלימוד שלנו, הילד הזה היה לו בעיה במופשט. בכולל שהוא למד, שאבא שלו הכניס אותו, למדו חולין. ולמדו את החלק המעשי של טרייפס, של סרחות בריאה, של זה, שכל החלק. בחלק המעשי הוא תפס יותר טוב מכל האברכים המבוגרים. זאת אומרת, התברר שהוא בסוג מסוים של לימוד, איפה שזה לא מופשט, הוא מסוגל יותר טוב מכולם. איפה שזה מופשט, הוא היה אפס. אז יש לנו כיוון איך לטפל בו, איך לעזור לו, איך קודם כל לתת לו ללמוד דברים באמת לא במופשט, ואחר כך איך לעזור לו כן ללמוד מופשט, איך להבין את המופשט, איך להתחבר לזה. יש דרכים לעזור לאחד כזה. אבל ברגע הראשון, הוא גלגל איתו כמה ישיבות וכמה זה, והכל מתוך התחושה, ילד לא סוג ב', סוג ח', כי הוא לא יכול להיות בשום מקום ובשום ישיבה ובשום צורה ובשום דבר, וצריכים לזכור לו אברכים בכסף. אז מה הוא הרגיש הילד הזה? והתברר שבסוג מסוים של כישרון הוא יותר מכולם. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים למצוא את הפתרונות, וזה ימנע את מה שנקרא הבעיות הרגשיות.